יום חמישי, פרשת יתרו. גם היום רבותיי, יש לנו הרבה דברים מעניינים, סיפורים מרתקים, הלכות, המדורים הקבועים. נזכיר לכם שהיום יש מבחן לנבחנים של דירשו, נאחל להם בהצלחה. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. וידעתי את חוקי האלוקים ואשתו ירוסוב, כתוב בתורה שנקרא בפרשת יתרו, שנקרא בפרשת השבוע. הסיפור היומי מדבר על הרבי מקוסון, בעל הספר אור מלא, זכר צדיק, קדוש לברכה, השם יקום דמו. הוא היה מפורסם כבעל מופת, היה הרבה סיפורים על גילוי רוח הקודש שראו אצלו, אבל הוא היה מתאמץ ולבטל ולדחות את הדברים האלה ולהגיד שכל מה שהוא אומר ומה שהוא עושה זה דברים שכתובים בתורה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, אבל הכל זה שום דבר לא מעצמו. היה אומר שהחסידות הגדולה ביותר זה דף גמורה, והרבס הגדולים ביותר זה אבא אברוב. אחד מהחסידים שלו, רב משה חיים פלרבוים, זכר צדיק לברכה, היה תמיד חכם גדול, שהוא כבר לפני השואה הוא שימש בכל מיני תפקידי רבנות, והוא זכה לעבור את השואה ולהינצל ולהקים דורות ישרים בארץ הקודש. הוא היה מספר סיפור מופלא שקרה לו שהוא קיבל את הצו גיוס לצבא ההונגרי. באותה תקופה אנשים שהם מקבלים את זה היו פונים לעסקנים שהיו מצליחים דרך הקשרים שלהם בחלונות הגבוהים לקצר את התקופה של השירות למש משהו מקוצר ביותר. ורבים עשו כעצתם והלכו על ההסדר הזה. רבי משה חיים נכנס גם כן, חשב לעשות את זה, ונכנס לרבי מקוסון לשאול אותו, שיברך אותו. הוא הופתע לשמוע ממנו שהוא מתנגד לתוכנית הזאת. מתנגד, מתנגד, רבי משה חיים חוזר לידידים שלו, העסקנים שסידרו לו את התוכנית הזאת, ואמר להם שהרבי דחה את התוכנית הזאת, נתן תשובה שלילית. טוב, אמרו לו אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לעזור. לא חלף זמן רב עד שנודע שאלה שאימצו את ההצעה להקדים את השירות תמורת הקיצור שלו, באמת נאלצו להופיע ולשרת בצבא. אבל דווקא הוא שהמתין למועד הנקוב בצו גיוס, הוא שוחרר לגמרי מכל הרעיון הזה של להתייצב בצבא, אחרי שהצבא בעצמו מסוג מכל התוכניות של הגיוס של אותו מועד. טוב, רבי משה חיים היה נפעם מגודל הנס, סיפר את זה לילדים שלו, בני משפחה, איזשהו מרחיב בעניין על המויפס הנשגב שהרבי מקוסון הוכיח פה. זה הגיע עד לרבי מקוסון שהוא ככה מספר עליו, והוא קרא לו. הוא אמר לו, תדע לך שאין דעתי נוחה מזה מהסיפורי מויפס שאתה מספר עליי. וכדרכו הוא שילב את זה במציאות היומיומית. הוא אומר, הרי כל מה שיעצתי לך, זה היה מה חזל מפורש. הקדום אלה פורנוס, אני לא מקדים מן, לכן אמרתי לך שאל תקדים ללכת ללשכת גיוס כמו שהעסקנים יעצו לך. רב מוישה וייס, זיכרונו לברכה, אביהם של הגאונים רב ברל וייס, הרב שגירצן בירושלים, ואח שלו רב אושר וייס, גיא ודרכתו יראה, עם עוד שאר האחים גאונים ידועי שם, אז אבא שלהם סיפר שהוא שמע מזה אברך פלוני שהמוצא של המשפחה שלו הוא מחסידי קוסון. אז הוא נורא התפעל. הוא אמר לו שפעם לפני הרבה הרבה שנים שהדרכים היו עמוסות בעגלות עם חסידים רבים מכל קצווי הארץ, לאיפה כולם היו משתוקקים להגיע? לעיירה קוסון. פעמיים בשנה. מה זה פעמיים בשנה? זה היה בשבתות פרשת סיסרוי ופרשת בן צחנן. הפרשות האלה קוראים בפרשת השבוע בספר תורה את המתן תורה, עשרת הדיברות. הוא אומר לכולם היה ידוע שגם שהוא לא חסיד קוסון והוא תורך והוא מגיע לשם, כי כששומעים את עשר סדיברות אצל הרבי מקוסון שהוא שימש כבעל קוירה גם, היו מרגישים ממש את מעמד הר סיני כפשוטו. עד כאן הסיפור היומי שנלקח מאוצרו של הרב הנגרט אצלי, את הראש ישיבת מסעד שליימה ממקור ראשון. ואנחנו עוברים למדור פניני הפרשה, רבותיי. ואיסם לסגולו. הדור שלנו כידוע זה דור סגולות. כולם מחפשים סגולות, אוהבים סגולות. בכל דבר מצאים את החלק של הסגולה שבו. מורן המשגיח עבדוב יפס בצל, היה להביא את הפסוק הזה, ואיסם לי סגולו. מה זה הסגולה הכי טובה, היה אומר עבדוב יפה? להיות עבד השם. זה סגולת הסגולות. יש פה סיפור על אחד שפגש, הוא היה הרבה פעמים היה מייעץ לאנשים שבאו לבקש ממנו איזו סגולה, איזו ישועה, אז הוא אומר לערער בתשובה. ככה זה היה אחד שהרבה זמן ניסה למצוא דירה ולא מצא, ענייני פרנסה, הצלחה בשידוך וכו' וכו'. זה הסגולה שהיה אומר, לערער בתשובה. אחד פעם פגש אותו ברחוב, הוא אומר לו שהוא חייב דחוף סגולה מהמשגיח. דוב יפה, הוא אומר לו שלא ידע לו שהמשגיח מחלק סגולות. אבל משהו, אבל הוא אמר לו את העניין הזה, שהוא אומר לערער בתשובה. ממשיך אותו, אחד מספר שלאחר תקופה ניגש אליו, זה שהיה צריך סגולה, ומספר לו בהתרגשות מה שקרה. הוא אומר לו שיש לו חבר, זה אחד תלמיד חכם, שהבן שלו, לעלינו חלה, הוא היה צריך לנסוע למסע גיוס כספים בארצות הברית. לצורך מימון של כל התרכי החלמה. הוא אומר, כמה שעות לפני הטיסה, הכל כבר היה ערוך, מסודר, המזוודות מוכנות, כל מה שצריך במקום. לא ממש, ככה הוא חשב. הוא שם לב שהוויזה, סוג של כרטיס כניסה לארצות הברית, שבלעדי זה הוא לא יכול להיכנס, לא נמצאת במקום. הוא הופך את כל הבית בחיפושים, שעות על גבי שעות, בלי זה אולי אין לו מה ללכת לשדה תעופה בכלל. הוא מנסה כל מיני סגולות, אבל הוויזה לא נמצאת. ואז הוא אומר, פגשתי אותך ברחוב, וניסיתי, ברוב יאושי, שאלתי אותך אם איזה, יש סגולה למשגיח, איזה סגולה שעוד לא ניסיתי. ואז אמרת לי את מה שאומר בדרך כלל, לערער בתשובה. מספר לו אותו אחד, שהוא לקח את זה ברצינות רבה, והוא מערער בכל ליבו בתשובה. וככה הוא מגיע הביתה, רגע לפני שהוא נכנס לבית, הוא פותח את ארון חשמל שצמוד לדלת של הבית. הוא רואה שם שקית עם מסמכים ישנים שמיועדים לזריקה על הפח. מסיבה שאין עבורה הגיע לשם לארון חשמל. הוא לוקח את השקית הזאת לשים אותה בפח. והלא יומן קורה, הוא מגלה בפנים את אותה ויזה שהייתה יקרה בפנינים, שכל הבית געש ורעש לקראתה והתהפך בשביל למצוא אותה. וככה, הוא אומר לו, ראיתי כדברי המשגיח, שירור תשובה מכל הלב, זה הסגולה הגדולה ביותר. סיפור יפה שהופיע בדברי אמס. אנחנו מגיעים לעניין ידיעו מפרשה סיסו, רבותיי. לעשרת הדברות שבפרשה, גם בפרשה סיסו וגם בפרשת ואת חנן, יש שתי מערכות של טעמים. האחת מכונה הטעם התחתון, שהיא מסודרת לפי הפסקת הפסוקים, כמו שפסקה משה בסיני. והשנייה נקראת טעם עליון, שהיא מסודרת לפי חלוקת הדיברות, בלי התחשבות בחלוקת הפסוקים. ושתי הדיברות הראשונות, אינו יחיו ולא יהיה לכם, מסודרות ביחד, כי הם נאמרו בדיבור אחד, על פי דברי הגמרא בראשי שונה. מקריאת התורה בציבור בפרשת סיסרו, אז מנהג של הספרדים, התימנים, חלק מקהילות האשכנזים, לקרוא בטעם עליון. חלק מקהילות האשכנזים נהגו דווקא לקרוא בטעם תחתון. ובקריאה ביחידות לכל הדעות צריך לקרוא בטעם תחתון, וסתם למנהג התימנים הם בכלל טעם עליון, טעם תחתון סליחה, והיחיד כמו הרבים קוראים תמיד טעם עליון. יש מנהג עתיק לעמוד בזמן שקוראים את עשרת הדיברות בציבור, זכר לעמידת בני ישראל בשעת קבלת הדיברות בהר סיני, כמו שכתוב, והתייצבו בתחתית ההר. הרמב״ם ניסה לי עם המנהג הזה ראוי, והוא השיב בשלילה. כי למה? כדי שהמון העם לא ייתה ויחשוב שיש איזו יתרון לפסוקי עשרת הדיברות על שאר פסוקי התורה. וכזאת מחשבה זה קלקול האמונה, אמר הרמב״ם. ככה הייתה שיטתו. מאידך כמה מהאחרונים כן ציינו את המנהג הזה כדבר ראוי, וגם יש מפסקי זמננו שהורו לעשות כדבריהם, ואמרו כי שאין לחשוש היום לאותו חשש של הרמב״ם, כי כולם יודעים שזה זכר למעמד הר סיני, ולא שיש פסוקים שהם חשובים יותר, וגם יש פסוקים אחרים שנאמרים בעמידה בזמנים שונים. ככה יש מפסקי זמננו, וגם עליהם יש מי שהורה שבכל זאת כן לנהוג כדעת הרמב״ם, וגם מתפלל במקום שנוהגים לעמוד, הוא לא רשאי לעמוד בקריאת הדיברות, בקריאת עשרת הדיברות. ואנחנו מגיעים למדור המרתק קניין חוכמה פרקי עובס. אומרת המשנה בפרק ג' משנה ג', שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה. יש לנו פה תיאור מרתק מהספר ראש התורה. ספר, יכול להיות שזה ספר. תיאור מרתק של תלמידים של רבי אהרן קוטלר שהיו אוכלים את הסעודת שבת בבית. מספרים שמיד אחרי שהוא טעם מהדגים לכבוד שבת, סעודת שבת כמובן, עם מזיז את הצלחת, מסיד אותה הצידה, ותוך רגע מפליג אל מרחבי ים התלמוד. אומרים שהרשת פניו הייתה קורנת, ממש נשום היסירו. אולי זקוק להכריז, כמו שהגמרא אומרת, הרייני כבנה זה בשוקט טבריה, ראו את זה, ראו את זה בחוש, איך ש... איכשהו כולו מאיר פנים ושמח בשמחת התורה, מלבן את הדברים. וזה היה זמן כזה שיכלו לפנות אליו בכל מיני שאלות וקושיות, בכל נושא, בכל עניין, והוא היה משיב בסבלנות, בפנים מסבירות. הוא מרחיב את הדיבור ומגולל אגב כך את השס כולו. ומה שכתוב במשנה בהמשך, כאילו אכלו משולחנו של מקום, זה ממש קרם אור ודגים, אור וגידים בשולחן של רבי אהרן קוטלר. זה היה ממשות, יכלו להרגיש את זה. סיפר התלמיד שלו, רבי הרלי ביימן זצ"ל, באחד הפעמים ישבו איתו בסעודת שבת, אז הוא מספר שהוא ועוד כמה חברים ישבו בשולחן צדדי. בזמן שהרב דיבר, היה להם כמובן את המורה הרבם עליהם, והם שוחחו בלחש. הם דיברו באנגלית. השפה של ילידי אמריקה, שרבינו כידוע לא שלט בה כל כך. אבל הוא אומר, כשאחד מאיתנו ישמע סברה בלימוד, גם באנגלית, פתאום רבאון מפנה את קולו אלינו, והוא מסביר למה אי אפשר לומר את זה. ההסבר הוא לגמרי אחר. והוא ממשיך שלא רק השאלה הנידונה מיושבת אל הידוע, כי עם הסוגיה כולה ועוד סוגיות ועוד נוסח טוב. זה היה ביניהם פלא איך הוא הצליח לקלוט את הדברים, גם שנאמרו במנחק, בלחישה, וגם בשפה שלא כל כך הבין. והסעודה נמשכה שעה ארוכה, המלצר הגיש את המאכלים, והוא ככה, והוא העיר לרבינו שהמרק מצטנן, חבל, זה כבר לא יטעים. אז אולי יפסיק לרגע. אבל רבר נשיב לו בנחישות מחויכת, הרי גם החידושים עלולים להצטיין. עד היום בבוגרי הישיבה היו רגילים לקרוא לה מרק הצונן, לייקווד זופ, המרק של לייקווד. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור פציני הפרשה. בתורת השם נקרא, זכור את יום השבת לקדשו. בליל בדיקת חמץ של תשין מן ח' נגנב מרבינו הגונר מחילוד לפקוביץ' דצל, באמצע הלילה סכום גדול, $10,000. שהסכום הזה היה מוכן בשביל להוציא את הספר שלו, מנחס יהודה על גיטין. אותם שנים הוא לא הסכים לקחת תרומות בשביל להציץ את הספרים. ולימים, כשרבינו רצה לחזק את אחד התלמידים, שגם קרא לו מסע של אפשר דמום, אז הוא סיפר לו על הסיפור הזה. הוא אמר שזה לא הפריע לו בכלל ולא הטריד אותו. הוא הוסיף שבחודש אחר כך, הגנב נכנס פעמיים באמצע הלילה, אבל הוא נמלט מיד שהרגישו לו. הוא המשיך ואמר, שעשה חשבון נפש, למה זה קרה? למה זה קרה לו שגנבו לו מהבית הסכום הזה? עד שהוא החליט שביום שבת קודש אחרי צהריים, אני נוהג ללכת לישיבה למסור שיעור, הרבנית, אשתו, הייתה הולכת לבקר את אחות שלה, הרבנית טרסלר. כיוון שהם לא טלטלו, שניהם, אז היו מניחים את המפתח ליד החלון, ליד הדלת בחלון. לפעמים הייתה מטרידה אותו מחשבה, אולי איזה גנב שם לב ששמו שם את המפתח, יגלה את זה, הוא יוכל להיכנס. אז הוא אומר, אותו מחשבה של טרדה ביום, ביום שבת קודש, זה החיסרון במנוחת השבת. ולכן הוא הסיק בעצמו, החשבון נפש שהוא עשה, שזה, כנגד זה הוא נענש בגניבה מביתו. יצוין שהרב שניידר סיפר בהתפעלות, כשהוא הספיד את רבנו בישיבת גרודנה, כשהוא שמע מאחד התלמידים שרבנו היה בצער גדול ממה, מזה שהמעשה הפריע לו, בתפילה שחיז, ולא על עצם ההפסד זמון, על זה הוא לא היה בצער, אלא על זה שזה הפריע לו בעבודת השם. גדלות של גדולי ישראל, דף מהם מבעלוכש, כיצד נוהגים כשיש רק כוס יין אחת לברכת המזון ולהבדלה? ומתי מותר לשתות מכוס ברכת המזון גם למי שלא רגיל תמיד לברך על הכוס? אז זה ועל עוד דברים מעניינים ומרתקים תוכלו לשמוע בשיעור דף יומי מבעל אוכל בקו הזה, שיעור בפי הרב זילברשטיין שליטה. ונעבור להלכות. מי שמברך ברכת המזון בסעודה שלישית על הכוס, אז הוא צריך לברך ברכת המזון על כוס תעין אחת, והוא יבדיל על כוס נוספת, ולא יברך ויבדיל את שתי הדברים על אותה כוס, כי לא עושים מצוות חבילות חבילות. אלא, שאם ברשותו רק כמות של כוס תעין אחת, באופן כזה הוא רשאי לברך ולהבדיל על אותה כוס. ובמקרה כזה, אז הוא לא ישתה מהכוס לפני הבדלה, לאמר כדי שלא יהיה פגום, ואז ייפסה להבדלה. וכמו כן בכזה מקרה רצו להסמיך את ההבדלה על ברכת המזון ככל האפשר. אבל המנהג להתפלל ערבית לפני ההבדלה. ורצוי להבדיל במקום ששם הוא בורך ברכת המזון. למה? כדי שהוא ישתה את היין של ברכת המזון במקום הזה. מי שנהג לברך ברכת המזון על הכוס, הוא יכול לשתות את היין אחרי הסעודה השלישית. גם הוא בורך אחרי צאת הכוכבים, ולמרות שהוא שותה לפני ההבדלה. אין בזה איסור, למה? כי זה שייך לסעודה השלישית אותו יין. שערי מותר להמשיך בה גם החצי את הכוכבים. ויש לי שכתב שלא להזכיר את יום השבת בברכת על הגפן, שהוא יברך אחרי שהוא שותה את הכוס. אבל מי שלא מקפיד לברך תמיד בזימון על הכוס, כי הוא סומך על הדעה שסובר שזה לא מצווה מן המומחה ולא חובה, אז הוא לא יהיה רשאי לשתות את היין של ברכת המזון אחרי צאת הכוכבים, בגלל שלדעה הזו שאין חובה לברך על היין, ממילא אסור לשתות אותו לפני ההבדלה. כוס יין בסעודה שלישית בשבת שבע ברכות, יש אומרים שגם מי שלא נוהג לזמן תמיד על הכוס, אז פה הוא כן יכול לשתות ממנה לפני הבדלה. ולמה? כיוון שברכת הגפן היא אחת משבע ברכות. אבל נחלקו מי ישתה. יש אומרים שהמזמן, שהוא מברך הגפן, אז הוא צריך לשתות ראשון. לאחריו החתן והכלה, כנהוג בכל כוס של שבע ברכות. יש אומרים שרק המזמן ישתה. ויש אומרים שהחתן והכלה ישתו ביחד כמות שמלוא הלוגמו, אבל אם המזמן רוצה לשתות תחילה הוא רשאי. ויש אומרים שגם המזמן וגם החתן יכולים לשתות. אבל רצוי, רצוי שהחתן הוא יהיה המזמן והוא ישתה. יש אומרים שאסור לשתות מהכוס קצת לפני הבדלה, אלא רק אם הוא רגיל תמיד לזמן על הכוס, שאז הוא רשאי לשתות, וכמו שאמרנו לאל. נזכר רבותיי מה למדנו אתמול. לאחר שקיעת החמה בשבת אסור להתחיל סעודת פת, או לאכול ולשתות שלא בתוך סעודה, למעט שתיית מים עד אחרי הבדלה. מי שמתחיל סעודת פת בשבת לפני השקיעה, אז הוא יכול להמשיך את הסעודה אחרי השקיעה, וכמובן, וגם אחרי צאת הכוכבים. ואפילו אם הוא אמר באמצע הסעודה, בואו חמה זה מלקודש לחול, ועשה כבר מלאכה. מי שאוכל מיני מזונות, כגון עוגה, בשבת לפני השקיעה, אז יש מחלוקת הפוסקים, הוא יכול להמשיך באכילה אחרי השקיעה. ויש מי שיתירו רק במקרה שהוא מקיים באכילה הזאת את מצווה הסעודה השלישית. עד כאן במה שלמדנו אתמול. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. אז לפני 100 ימים למדנו שתי הלכות בנוגע לשלבת של נרות שבת. הלכה אחת זה מנהג בני אשכנז, להבהב את הפתלות לפני ההדלקה. זאת אומרת להדליק אותם באש ולחמות מיד, כדי שהאש תאחז יפה יותר בפסילה החרוכה. ואת הפעולה הזאת הבעל יעשה לפני שעת ההדלקה. שאני לא יעקב את האישה בשעת ההדלקה. ויש אומרים שבזמננו אין שום תולד בעיבוב ואין צורך בכך. ובאמת גם נהגו בבתי עיקר מגדולי ישראל שלא לעבוב את הנרות. ולכל הדעות, להכין את הנרות להדקה, זה כן ראוי שהבעל יעשה. זאת היא הלכה אחת. הלכה נוספת, בזמן ההדלקה, צריך להסיט את רוב חלק הפעילה שיוצא מהנר. כדי שהשלב תעלה כראוי מיד שמשלקים את היד ממנה. כמו שנהגו בהדלקת המנורה בית המקדש. ויש מי שמוסיף טעם לדבר שכשמציתים רק את קצת הפתילה, זה עשוי הנר לכבות מיד. דף היום מבבלי, מאיזה עבירה אי אפשר לחזור בתשובה ולהישאר בחיים? ומה גילתה הצירה לרבי לוזור? ומי הושלח על ידי אליהו הנובי למרחק של למעלה מאלף קילומטר? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בזזורי, בתלמוד בבלי כמובן, דף י"ז. ונזכיר לכם שאפשר לשמוע את שיעורו המרתק והבהיר והמהיר של רבי אליהו אורנשטיין שליטה, והקו הזה בשלוחה של הדף היום מתלמוד בבלי. ואותה אנחנו מגיעים למדור הנפלא והמתוק, החפי צמחיים, חבית חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חובת חיים. בסיום הפתיחה של חלק לוי, חובת חיים מונה איסור נוסף שעשוי לעבור בו מי שמספר לשון הרע, איסור חנופה, שלדעת הרבה גויינים זה לאו גמור שנמד מהפסוק לא תחניפו את הארץ. ומתי עובר עליו הזה? אם למשל הוא מתכוון בסיפור להחניף לשומע, שהוא יודע שהוא שונא את אותו פלוני שהוא מספר עליו את הסיפור. אבל גם בשומע לשון הרע הוא יכול להיכשל באיסור חנופה. והרב חיים מציין שזה מצוי הרבה מאוד. ומתי זה קורה? שאחד מספר בגנות חברו, ומי ששומע, אפילו שהוא יודע שהוא עובר עבירה, הוא מנענע בראש, הוא מוסיף כמה מילים כביכול לחזק את הסיפור. ולמה הוא עושה את זה? בגלל שהמספר הוא בעל הבית חשוב. וכדוימה שיש בו טובו, שיש לו טובות ממנו. או שהוא מפחד שהצלויים יחשבו שהוא לא חכם, הוא לא חריף. אז על האיסור הזה של החנופה כותב החובת חיים דברים חמורים. וחייב אדם למסור עצמו לסכנה בזה, לא פחות ולא יותר. למסור עצמו לסכנה בזה. והוא מוסיף שצריך להתחזק מאוד שלא לסייע להם לספר אפילו בתנועה אחת, שכי ייראה ממנה שהוא מסכים לסיפור שלו. ואפילו הוא ייראה על ידי זה שוטה שלא מבין את הסיפור. ולא זו בלבד, אלא שאם הוא יודע שהוא יקבל את התוכחה, הוא חייב להוכיח אותו. ובבאר חיים מוסיף, שאם הוא שותק ולא מוכיח אותו, כשיש בזה תיולת, אז הוא נקרא בעצמו חנף. והביאור ומוסוף, הם מביאים מדברי החובת חיים לקמן, בשם רבי נויינה, שגם באופן שזה שמספר לא יקבל את התוכחה שלו, הוא חייב למחות בו. ואם לא, הוא בכלל קט חנף עם השם הרחל. למה? כי יחשבו שהוא מסכים למה שהוא מספר. ובעניין של איסור חנופה, בביאור המוסוף הם מביאים את האגרוס מוישה, שאין איסור חנופה לשבח חשב בדברים שלא נראית מתוכם הסכמה למעשים הרעים. רק בדברים שזה ניכר שהוא משבח את המעשים הרעים, אבל להגיד לו שהוא גיבור, שהוא יפה, שהוא חכם, בזה הדברים לא אמורים. עוד שאלה שרב מוישה דן שם, אם מותר לכבד רופא בעל אביירה, לפתיחת וסגירת הארון בית הכנסת. הוא אומר שזה לא בכלל חנופה, כי זה לא נראה שיש מזה הסכמה למעשים שלו. וגם ידוע לכל המתפללים שמכבדים אותו בגלל שרבים צריכים לו. וגם באופן שהכיבוד הוא הרבה מעבר לראוי לו, כי הרי לא נגיד לכבד כיבודים של בית הכנסת בעל עבר או שכזה. מכל מקום מסתבר שאין בזה איסור חנופה ממש, אלא שמה, יש מעלה טובה להתרחק גם מחנופה כזאת. וכיוון שיש צורך גדול מאותו רופא, לכן זה מותר. אבל הוא הוסיף שם שלכבד אותו בעלי התורה, זה כבר אסור. לכן כתב הגרף קניבסקי שליטה. האם יש פגם בכבוד שנותנים לאנשים עשירים? אפילו קשרים. אז בפליאוץ כתוב שישנם חסרי דת שחושבים שהכבוד שנותן לעשירים זה בכלל חנופה. הוא אומר, לא, עד רבה, ראוי ונכון לכבד העשירים. כמו שרצינו ברבנו הקודש, רבי יהודה, ורבי עקיבא, ואת תאמו, כיוון שהמלך חפץ ביקרם, והוא השפיע עליהם עם הרום שפע של ברכה. אז עם אלה, גם אנחנו חייבים לחבר אותם. ובפרט, בפרט אם הוא קיבל מהשיר איזה טובה, והנאה, אז הוא ודאי חייב לך לא כבוד. ועוד הוא מוסיף שמסתבר, כיוון שיש לו הרבה נכסים, אז הוא עושה הרבה צדקות, עם מעשים טובים יותר מהחיים. וחטאים, וחטאה בצדקה יפרוק, אומרה. אז לכן צריך לשוש קצת לכבודו, וגם אם הוא עשה שלא כהוגן, אז לא לזלזל בזה, לא לזלזל בגלל זה בכבודו. ובסיום הפתיחה חובץ חיים מוסיף, שיש גם אפשרות שהמספר באיסור, הוא יעבור גם על איסור שלא לא תקלל חרש. וזאת אם כשהוא מדבר בגינותו, יקללו אותו בשם. אם כן נסכם חובץ חיים ומסיים, אז יש פה 17 לוין, שבהם עלול חס וחלילה לעבור המספר לשון הרע. ואם הוא מספר לנוחי, מוסיף חובץ חיים ואומר, מספר לנוחי על ישראל, אז נכנס לפעמים גם בכלל מוסו. עכשיו הוא כותב שהרבה מעלבים האלו, אז חייב עליהם איזה בידי שומיים. כי כל עינוי אלמנה, ויתום, יחוי לשם. ויש מי שנוגע בעניין עולם הבא, כי הוא לא נוגע בני חברו ברבים, ומתכבד בכל חברו, אם מרגיל את עצמו באותו עבר. אם כן רבותיי, 17 לבים, 17 לבים השם ישמור, יכולים להיות במשפט אחד, בדיבור אחד של השנה. כמה כדאי לנו להיזהר, די לנו. עד כאן המדור הנפלא, החפזים בחיים. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. לקוח מהספר, כבוד שמיים של החפץ חיים. האם קצרה יד השם מושיע מתחיל החפץ חיים ושואל? הוא אומר, אם היינו זוכרים לתקן את המעשים שלנו, המשך יכול לבוא בכל יום. אלא שההבנות שלנו גורמים, והוא לא מניחים לתת קץ לגלות. הוא ממשיך ואומר, מלבד שמפני רוב הצרות מתווספים עוד כמה חטאים ועוונות, אבל עדיין אמר חפץ חיים, עומד לנגדנו הקלקול הראשון שחריב את ארצנו. ומה הוא? עוון לשון הרע ושנאת חינם, שעדיין מרכז בתוכנו. וכל דבר שצריך תיקון תלוי רק בתלמידי חכמים, ובפרט תיקון כוח הדיבור. שלא יהיה דבר השם הפקר. וזה תלוי בעיקר תלמידי חכמים. כי מי יכול לתקן את החטא הזה? אדם פשוט, הוא בוודאי לא יכול לשמור את העניין כהלכה. הוא לא יודע בדיוק מה זה רכילות, מה הגדרים של רכילות, לשון הרע, מה זה כולל, מה זה לא כולל. ועיקר התיקון זה תלוי במישהו בן תורה, שהוא יכול להתבונן בהלכות האלה, ולהיזהר לקיים אותן. והמשך החפץ חיים אומר שהוא היה סבור במי נעוריו, שכשיתחבר איזה חיבור ויהיה בו כללים ופרטים והלכות שייכות לעניין לשון הרע ובחילות, אז הוא יועיל בעניין הזה. הוא אומר, והשם עזר, ועשיתי את זה, והתפסתי, קראתי לו חפץ חיים, וזה חיבור שמצא לכם בעיני ישראל. ומכל מקום, הוא אומר, עוד לא זכיתי שיועילו דבריי הרבה. ויעצו יודעי ומכיריי, אומר חפץ חיים, להעתיק בקיצור מאמרי חז"ל שמפליגים בגודל שכר של מי ששומר פה בלשונו, וגם להפך, גודל עונש המקלקלים בלשונם, ולהפיץ את זה בין יחידים. מה זה יחידים? תלמידי חכמים, ויהיו נגד עיניהם תמיד, אולי ייתן השם שיועיל קצת. עד כאן בעניין הזה של המוסר היום. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש לנו פה סיפור מרתק, בעצם לקוח מעיתון המבשר, שדיברו שם עם הרב שמרלר, רבי אליהו שמרלר, ראש ישיבת צאנז. התורה אומרת, והודעת להם את הדרך, ילכו בה, אשר ילכו בה. הוא מספר להם, הוא סיפר הרב שמרלר, האדמור מצאנז, השף החיים, הרי כותב תשובות, הוא אומר שעבודת הקודש, כתיבת התשובות זה היה בשבילה עבודת הקודש, והוא מספר ששעות רבות הוא זכה לשבת איתו וללבן איתו ולכתוב איתו את התשובות. אומר שהיו תשובות שיכלו לקחת כמה שבועות. מספר על איזו שאלה שהיה על מתחנה של חיטה, שבלא יודעין, בטעות, תחנו שם חיטים של שמיטה. במשך 3 שבועות הוא מספר, הרבי התייגע, הוא נעזר בהמון המון ספרי שו"ת, מאות מאות ספרים, עד שהוא מצא פתח להתיר את השגגה. כשמרבית מהזמן, ראש הישיבה שואל להיות לידו לעזר, להכין את הדברים ולכתוב אותם. הוא מספר עוד סיפור מעניין על שליל שבת אחד, אחרי שהוא מצא את היתר, ליל שבת קודש, הוא מצא את היתר לאותה מכונה, אז הרבה, וזה היה אחרי שהוא הסטיש בהתלהבות, בהתלהבות עצומה כדרכו, שהיה סוחט ממנו ממש את כל הכוחות. ואז הוא מזמן אותי לעלות הביתה, במשך, הוא יושב שם עד 4 לפנות בוקר, והוא מלבן איתי את הצדדים של היתר המורכבים. כשהוא שם לב לשעה מאוחרת, הוא שלח אותי לישון קצת. אותה רב שמלר הלכתי הביתה, עליתי על יצועי, אבל לא לזמן רב. בשעה 6, המשמש כבר דפק על הדלת. אמר, הרבי מבקש שתבוא מהר. אני מגיע אליו, אני רואה שהוא הלך לישון, לא חשב ללכת לישון. הרמה של ספרים, הרמות של ספרים. והרבי שקוע בהם. כשהוא הבחין בי, סיפר הרב שמרלר, אז הוא ענה לו, שיש לו ברק בעיניים הטהורות. אתה יודע למה קראתי לך בדחיפות? מצאתי עכשיו ירושלמי, שיש בו ראיה למהלך שכתבתי בערב שבת. ואני מפחד, שמעד מוצאי שבת, מוצאי מנוחו, אני אשכח חלק מהפרטים או את הראיה עצמה. אז לכן אני מזמן אותך, כדי שתוכל לסייע בידי עם צאת השבת. הוא מספר הרב שמלר על כל הנושא של המופעל השס שהיה לערב ניצן, על הרצון שלו שיהיו אברכים שיודעים שס, אברכים שיודעים שס. וזה מה שהוא הקים, מפעל השס, כל השס, כל חודש וחודש, אלפי אלפי אברכים היו נבחנים על עשרות דפי גמור השיטו השס. והוא מספר שלפני 40 שנה בערך, הקודינבורג פרסם אותה בעיתונות החרדית, והוא מודיע שכל מי שהדבנו ללמוד את כל התלמוד בבלי, יגיע אליו להיבחן עליו, יקבל ממנו מיד מענק של 25 אלף דולר, סכום עתק, גם בימינו, בטח בימים ההם. אז מישהו שם אמר לרבא, יכול להיות שבעו מאות, לגרום לרבא לשלם כספים גדולים, הרבה יותר משהו לאכול. אז הרבי חייך, הוא אמר בבת תורה, אוי, כמה אני מתאבא שיעשו אותי פושט רגל על ידי אותם מבחנים הכל מסכתות הזה. הוא מספר שכשהוא ייסד את המפעל השס הזה, אז נכנסו אליו קבוצה של העסקנים לשאול שאלות על כל מיני נושאים. אחד מהם, הוא העיז לקום ולשאול, למה הרבי רוצה לפזר כל כך הרבה מאות על כל מיני אברכים שהוא לא מכיר אותם בכלל, בזמן שהמוסדות שלנו, מוסדות הקדושים, שהרבי בעצמו הקים, הם זקוקים גם לתקציב גדול, גם להם חסר. אז הרבי ענה להם תשובה נחרצת, אני לא צריך חסידים אנשי שלומנו, לא צריך שוב לחסידים, אני רוצה אברכים ששוקדים על תלמודם, שישוב ולומדים, ונבחנים גם אחרי זה על עשרות ומאות בתי גמור ראשית הישוב. זה התקווה שלי וזה השאיפה שלי, אומר להם הרב. אומר לו הקלוזים והוא קרבה. ולכן אני נותן אותם כספי לאברכים, גם אם הם לא נמנים על אנשי שלומנו בכלל. הוא מספר שעל החבטם סופר, פעם מספר שהוא ישב פעם בזמן ארוך בפלפול ובסברה, כדי להכיר שאלה מסוימת בבהמה שעלתה על השולחן שלו. אחד התלמידים שהיה שם, ניסה להקשות על מהלך הכשרות. החבטם סופר נזעק. אמר לו, סכנת נפשות, תפסיק. ולמה? כי אותו צדיק, בתשובות ההלכתיות שלו, שהוא כתב, הוא קיבל לפעול רפואה וישועה אצל יהודים. מה זאת אומרת? כידוע, בהמה שנטרפה כסורה לאכילה, והוא היה מנסה להוכיח אם קרה לאותו לבהמה, אותו דבר שקורה לאותו אדם שבקש ישועה, הוא היה מנסה למצוא בפוסקים שזה בהמה שאין לה דין טרפה, וככה לגלגל על אותו יהודי, שגם הוא לא יהיה חליל לטרפה וייצא לחיים ויחלים. זה יכול לקרות עם יהודים שהגיעו, יפצעו במלחמות, הגיעו למצב של אורח חנוש, שאין להם סיכוי. אבל הרבה, עם מתיישב, כותב תשובה על בהמה שנפצע באופן דומה. עם חמש זה יכול כוחו להתיר, ולכך שלא טרפה. ככה הוא היה, וככה הוא היה נוהג. הוא ממשיך לספר שישנה אחת, בין יום הכיפור וסוכות, הגיע לרבי שאלה קשה על כמות גדולה של עופות שנשחטו בירושלים. והיו רבנים שרצו להטריף את כל הכמות הגדולה, אבל היה רבנים כמו הגאון למשל, אומר בזדופר זצ"ל, שלא רצו להכריע, אלא רצו לשמוע אדרבה, רצו לשמוע את חוות דעתו, חוות דעת קודשו של הקבזין והוגרבן. הוא מספר הרב שמרלר, זה היה יום לפני סוכות, הרב קורא לו, והם ישבנו 16 שעות. כשב-16 שעות האלה הרבי מפסיק רק כשהיה צריך לצאת להתפלל. וככה ליבנו את כל פרטי ההלכה שקשורים לשאלה הזאת. אחרי 16 שעות, הרבי סיים להכין את התשובה המנמקת עם התקשרות העופות. הוא אומר, זה הייתה שעת עלות השחר. הרבי פנה אליו והוא אמר לו, עוד כמה שעות ייכנס חג הסוכות, והכנות מרובות, תחזור הביתה. סתר בשני הרבי שהוא עומד חזר הביתה, והוא היה בטוח שגם הרבי ילך לנוח קצת. אחרי הגיעה קשה, עבר לילה בלי שינה כמעט. למחרת הוא שאל את הבחור, את המשמש, האויזבוך, מה שנקרא, מה קרה אחרי שעזרתי את הרבי, מה הרבי עשה? הוא אומר שהוא השתומם ממש לשמוע שהרבי לא פירש כזה למנחה. הוא מיד שייך לקרוא לאברך שיקליד במכונת כתיבה את התשובה הארוכה והארוכה. כשאותו אברך סיים, הזמין מונית ושלח את התשובה בידי שליחים ששואלים את בידי שליח תשובה לשואלים של בירושלים. והוא מסיים ומספר שהוא מהר לחדר של הרבי לשאול אותו מה הדחיפות. אז הוא אומר שהעוף פה זה, העוף פה זה משהו אחר, שהעוף, הוא מייר ונכנס לרבי, והוא רואה שהוא מחזיק את אותו עוף הירושלמי שמייצג את הקשרות של העופות כולם, ועדיין הוא ממשמש בריאות ומעין בעיוורים. כשהוא הבחין בי, אז הוא הפטיר בחיוך, סוכה אין לי, וגם אם אני אבנה מהר, לא יהיה לי נוי סוכה. נו, מה יהיה? אלא סיים הרבי ואמר, זה שהצלתי יהודים רבים מהפסד מרובה, זה יהיה הנוי סוכה שלי. עד כאן הדברים המעניינים האלה, שכאמור היו ברעיון בעיתון המבשר, לפני שנה בערך. ואנחנו מתקרבים ומתקרבים לסיום למדור התחזקות יומית. החפץ חיים הוציא את הספר שלו בעילום שם. כי הוא לא רצה לגלות את עצמו בעולם, ואסף הסכמות מגדולי ישראל, בלי להזכיר את השם שלו. וגם כשהוא הוסיף את ספרו בארץ ישראל, היה מציג את עצמו כמו הסוכן של המחבר. זה מובא במאורות הגדולים. אם כן רבותיי, נשתדל לא לפרסם את מעשינו הטובים. עד כאן להיום, הפותח בכל יום, עד כאן דברינו. נאחל הצלחה לנבחנים, שנבחנים היום, שנבחנים מחר. איש איש ומבחנו הוא, שיהיה לכם הרבה הצלחה, נאחל לכם גם שבת שלום, שבת של קבלת התורה, פרשת יתרו, שנזכה לקבל את התורה ושהתורה תקבל אותנו. ובעזרת השם ניפגש ביום ראשון עם עוד דברים מעניינים, עוד חידושים. שוב שבת שלום.